Gaan we de plaatsen, maar dan gaat het. Twee dagen. Mooi. Sim, je bekijkt het zelf. Ik
wacht
in
de dag.
כלשהו חוץ מזה, מה שמעשי לו.
מה, אתה רוצה שאני אבוא להחליק לך לראות?
הוא לא חוץ לך, מילה.
תודה. ככה?
אפשר לדבר להגביר?
אה?
כן,
כן,
טוב.
זה מצוין.
יש לנו עוד כיסאות מאחורה?
יש אישור?
ערב טוב! כיף לראות את היום. זה געגוע, אני רואה כל כך הרבה אנשים ש... יש לנו רואים את כל החברים האלה. אז כיף לראותכם, ואנחנו שמחים שלא נתראה את זה.
מי יושב פה? יש פה עוד מקום משאמוניה, אולי תגידי הם בחוץ.
תגידי, נוראי, נוראי. יש פה מקום, אתה עושה? אחד,
אתה יכול? זה
טוב, הוא
עושה
ניסוי. ערב טוב. איציק שלח לי את השם של הנושא. אז מי שלא יודע או לא יודעת, זה התמודדות רגשית, רוחנית וגופנית עם תקופת הרווקות. ברגע שקיבלתי את הנושא הזה, אז עשיתי מחקר מהיר עם מה צריכים להתמודד אנשים בתקופת הרווקות. אז רשמתי פה 12 קשיים שבינתיים קיבלתי, אני פתוח לעוד קשיים שאתם תגידו אחרי זה. אגיד לכם מה בינתיים יש כאן. קושי ראשון שעלה, דרך כלל, לפני שאני מתחיל בקשיים, אתמול דיברתי עם תלמיד חכם גדול מגדולי הדור, ודיברנו על זה שיש את המפגש הזה, הוא אמר לי למסור שהוא מעריץ כל אחד ואחת מכם, על היכולת להתמודד ולעמוד, הוא מעריץ אתכם. אז אמר לי, תגיד להם, הם ראויים להרצה, שהם... אז אני... קושי ראשון, תחושה של ביקורת והאשמה מהסביבה. כאילו זה אשמתנו שלא התחתנו, זה אשמתנו, זה אתם לא עשיתם מספיק, זה אתם לא זה, אתם בררנים. זאת אומרת, קושי שאנחנו כאילו מותקפים. אז זה קושי ראשון, שננסה להתמודד איתו. הקושי השני שהוא קצת מהצד השני זה האשמה עצמית. זה שאנשים מסתובבים עם תחושה שהם לא בסדר, לא ש... כי אחרים אמרו להם, אלא הם מרגישים קצת אשמים או לא בסדר, ביקורת עצמית. קושי שלישי שעלה זה תחושה שאין ערך לקיום שלי אם אני לא מתחתן, אם אין לי בית, אם אין לי ילדים, אם אין משפחה. כאילו, בסדר, כל מה שאני עושה זה בינתיים שולי, זמני, התכלית של הקיום שלי חסרה, וזה מאוד קשה. עכשיו, לא כל הקשיים מאפיינים כל אחד, בסדר? יש כאלה שזה קושי אחד, קושי אחר. הקושי הרביעי שעלה זה, למה השם עושה לי את זה? כאילו, מה, אני כזה לא בסדר, מה קורה פה? למה השם עושה לנו את זה? קושי חמישי זה פשוט קושי של הזמן עובר. זה לחץ כזה, נו, מה יהיה? הזמן דוחק. עוד מעט כבר מאוחר מדי. קושי שישי זה כעס עצמי. זה שונה קצת מהאשמה עצמית, זה אני פשוט כועס על עצמי. גם אולי התפתחות של האשמה הזאת. הקושי השביעי שעלה זה הבדידות. כשעם הבדידות עלה קושי נוסף שהוא קרוב משפחה שלו, זה לפעמים חוסר השתייכות. כאילו, כולם ככה ואני לא שייך, אז זה קצת הולך עם הבדידות. קושי שמיני שעלה זה עצבות. יש איזו תחושה כללית של עצבות שמלווה אותנו. קושי תשיעי זה לא רק עצבות, או נגיד זה לפני הקושי הקודם, זה שאני מרגיש לא מאושר. אין אושר. יש דברים, אנחנו עושים דברים, אנחנו פועלים, אנחנו פעילים, אנחנו יוזמים, אנחנו... כאילו חסר לנו משהו שיגרום לנו להיות מאושרים. קושי עשירי שעלה זה משהו שהוא קצת יותר קשור ליחסים בינו לבינה, יצר, התמודדות עם יצרים מאוד בסיסיים, גברים, נשים. קושי 11 זה תחושת הכאב מעצם זה שיש לנו קושי, מההתמודדות עם הקשיים. זה כאב נוסף, זאת אומרת, חוץ מזה שיש לי את כל הקשיים, יש לי כאב מזה שיש קשיים. והקושי 12 זה תחושה שאני לא אני. צריך להבין מה התכוונו בזה, אבל כאילו, אני לא אני. אז זה הקשיים שעלו כאן. אם יש קשיים נוספים שלא אמרו לי, אז זה הזמן להגיד, אנחנו נתייחס אליהם בהמשך. כבר אמרתי לאיציק שאם נדמה לו שזה רק שיעור אחד שיגמר בעוד 40 דקות, אז זה לא. אז כנראה יהיו לפחות 12, אבל אם יש עוד קשיים שלא התייחסנו, אז אשמח אם תתייחסו. האם יש איזה קושי שאתם נתקלתם כלשהו שלא עלה כאן? ואת אם אני מנסה להבין, זה הקושי לתת בעצם העובדה שאנחנו במצוקה.
הקושי לתת בעבודה או באופן כללי?
באופן כללי. אני
חושבת שיש איזשהו קושי באי וזהות או שם הזמן, המצב הזה
ספק
עשוי להימשך. אם היית יודעת שיש איזה תאריך, סבבה, בסדר, אבל שיהיה
ידיעה. כן.
קושי.
איזשהו פחד אולי להתרגל ללבד שלי, להתרגל כאילו...
הפחד מזה שזה יימשך ונתרגל לזה.
ונתרגל לזה שזה טוב לי כאילו בלבד, ואני לא צריכה...
זה לא קושי, זה קושי?
למה, אבל הייתי פחות זוגית, כאילו. אחד להתרגל את הפחד הזוגית, להתרגל בלבד על עצמה, ו...
אז
הקושי
שלא
להתאהב בלבדיות.
קושי בחוסר אפשרות לתת.
הקושי לתת? אתה אומר קושי?
הקושי במחשבה שאין לך למי לתת את מה שאתה רוצה לתת.
אז משתלב עם זה שהקושי לתת. מה, מה?
הוא לא אומר
שקשה לו לתת אנשים אחרים, זאת אומרת שקשה לו
שאין
בן
מי
לתת משהו. שאין בן או בת סוג לתת להם.
או לילדים.
או לילדים.
נגיד היתרונות בשביל הזה, או ש... לא, לא, זה לא הערך, לא בשביל זה.
זה אתה תעזור לנו בהמשך.
יש צדדים, חיובים, מסוימים טובים.
הקושי מזה שההורים מצטערים.
הקושי
תסביר לי יותר.
כל פעם יוצא לדייט, זה מיליון דייט. ופעמים אנשים לוקחים איזה שנה, הפסקה, לפעמים דייט, זה לא משהו שאפשר להמשיך איתו עוד ועוד ועוד בפרימיות.
זה קצת קשור לקושי להיפתח מחדש, כאילו, זה השחיקה.
גם.
לא.
נראה לי קצת יותר מחדש.
אני גם מרגישה גם לכיוון משהו של חוסר ויציבות, זאת אומרת, כל שבת, כל חג, זה כאילו מדכא אותי מחדש, כאילו, איפה אני, אם אין לי כבר, כאילו אין לי את הדיוק, זאת אומרת, יש לי את הבית של
אורמה,
אבל זה כבר גם לא בית שלי,
זאת אומרת... תלישות, תחושה של תלישות.
כן, מין כאילו נוודים
כזה, נודדים, מתרמים
כל הזמן, לא עם... כן. כמו שהרב אמר על יצר, הייתי רוצה להגיד צרכים.
בסדר, כשנגיע לזה. הקושי בחוסר בכלים להתמודד. ההחמצה זה קצת קשור, לא קשור לזה שהזמן דוחק, הקושי שאלו.
אני חושבת שזה קשור לכוחות
אין קשיים, כל בסדר.
הדייט עצמו הוא קושי,
מה הקושי?
משהו מאוד מגולק, משהו מאוד...
כן.
רק לחדד, כאילו, פה זה בעצם בהנחה שכאילו, בתודעה זה לא פתיר ולא נגיש, כאילו, אתה פסיבי, וכרגע, אתה כמו איזה חיה, אני חושב שני, קוראים אותו, וזהו, אני אין מה לעשות. כאילו, אז מאוד ככה שקוע, ומין כזה, כאילו, אני פסיבי כאן, אין כאילו שבא, איך אני... בוא נראה את הגרף, מה נתקע, מה ריג'ס, אתה סוגרים אותו.
לא הבנתי מה הקושי.
שבו כאילו, אתה... זה כאילו מצב נתון שאדם פסיבי, אין לו ברירה, הוא לתוך הנסגרת הזאת וזהו. כן, אבל שאין קושי מוכר במציאות. פה, לפי כל זה, בעצם הקושי מוכר במציאות, זה התפיסה. אה, הם...
אז רגע, אז אני... מה לרשום?
לא, אני רק... השאלה היא רק שמוכר אמיתי, מוכר במציאות, לפי ש...
אתה אומר הקושי שאולי אין קשיים והכל דמיונות.
הקושי קיים בתוך חידלון, עכשיו הוא במציאות,
זו השאלה. לא יודע מה לכתוב.
כל כאב או כל דבר בעצם
מהרוב. מספיק? מספיק. מבחינה דתית.
Thank you.
לשמוח? כן. טוב. וואו. הוספתם עוד 12 קשיים ל-12 שכבר היו, אז...
אנחנו קשינו מספיק, אנחנו
עושים פה. בכל אופן, אני אנסה לשתף אתכם במחשבות שלי על הקשיים. לא מתוך איזה מקום שברגע שאנחנו מבינים מה חז"ל אומרים על איזשהו קושי, אז מיד יש פתרון. זאת אומרת, תמיד זה מחייב עבודה עצמית. גם אם נדבר על, היום נדבר על האשמה סביבתית, וננסה להבין מה חז"ל אומרים על זה שאני מסתובב בתחושה שלא מרוצים ממני וכועסים עליי, אבל זה לא יעזור לנו אם לא נעשה עבודה. זאת אומרת, כל מה שנלמד זה בתנאי שאחרי זה עושים שיעורי בית. אם לא, אז זה סתם בסדר, שומעים איזה דבר תורה, לא יודע איך תקראו לזה, כאילו זה לא עוזר כלום ולא משנה שום דבר. באופן כללי, כשחז"ל פוגשים מציאות קשה, מציאות שהיא לא נוחה לנו, תמיד הם יחפשו את השורש הפנימי שמחיה את המצב הזה. אם מישהו עצוב, הם יחפשו מה השורש שמחיה את העצבות. כי עצבות כשלעצמה אין לה זכות קיום. אז אם היא חיה והיא קיימת בנו, זה כי יש איזה משהו פנימי, חיובי, שבגללו אני מחזיק מהעצבות, ואני חושב שלהיות עצוב זה ממש מייסר אותי, וזה, אבל זה בסדר, כי משהו מחיה את העצבות, או את הכעס, או את הבדידות, או כל דבר אחר. ולכן ננסה להתבונן על ה... נקודות האלה שמחיות את הקשיים שלנו, ולנסות לפעמים לבודד את הדבר החיובי, ואז לפעמים הקושי נמס, אם אני מתמקד בשורש שמחיה את הקושי. כשאני מסתובב בעולם בהרגשה שאחרים לא מרוצים ממנו, אחד הביטויים של זה שאני כל הזמן עסוק במה חושבים עליי, מה מרגישים כלפיי, מה רוצים ממני. אני מסתובב הרבה עם התחושה הזאת, והתחושה הזו הופכת להיות משהו שמלווה אותי כל הזמן. ואז אני גם מאוד רגיש לזה שלא מרוצים ממני, כי מאוד חשוב לי שיהיו מרוצים ממני. מאיפה זה בא? זאת אומרת, מה השורש של הצימון הזה לרצות, נאמר את זה כך?
זאת אומרת,
למה אני כל כך רוצה לרצות? אז אפשר להגיד שאני מפחד שלא יאהבו אותי, כן. זה עדיין משאיר את השאלה. זאת אומרת, כמה מהאנרגיה הנפשית שלי מושקעת בעיסוק במה האחרים חושבים עליי, מרגישים כלפיי, יעשו לי, רוצים ממני? מאיפה זה בא? אז האמת שהשורש של זה בא מהרצון הפנימי שלנו להיות. זאת אומרת, באמת אנחנו רוצים להיות. זו מילה מצחיקה קצת, להיות. אפשר להגיד לחיות, אבל להיות, להיות מי שאני. עכשיו, אדם לא יכול לחיות בלי להיות, בלי להרגיש שהוא נמצא. יש פה מישהו, זה תנאי קיומי. זאת אומרת, אם אני לא מרגיש שיש פה מישהו, אז אין לי מה לחפש פה. אחד שהוא הזוי. אדם רוצה להרגיש, יש לי נוכחות. עכשיו, ילד קטן נולד, ואין לו נוכחות. מה פה שאין לו נוכחות? הוא שואב את הנוכחות שלו ממה שהגדולים אומרים לו, מתנהגים אליו, מרגישים כלפיו, רוצים ממנו. הוא ילד טוב או ילד רע בהתאם למה שהסביבה קובעת. הזכרנו בפגישות במהלך השנה המדרגה הבסיסית של האישיות זה הנפש. הנפש זה כוח הישרדותי מאוד חזק. זה הכוח שדוחף אותנו להתקיים. כוח מאוד אגואיסטי, מאוד רוצה לקבל, לאכול, לשתות, לקבל אהבה, לקבל יחס, לקבל. אצלנו כילדים זה הכוח שניהל לנו את החיים. היינו ממש במצב הזה שהיינו צריכים לקבל את הנוכחות שלנו מאחרים. מי שלא מתחנך, זה הכוח שילווה אותו כל החיים. הוא תמיד יהיה עסוק בלקבל מאחרים את הערך שלו. מי שנשאר במדרגת הנפש, כל הערך שלו נמדד על פי מה שאחרים מעריכים אותו. ואדם לא יכול לחיות בלי ערך עצמי. רק שהרבה פעמים אדם שכל הערך שלו בא מאחרים, לעולם לא ידע מי הוא. באמת אין לו ערך עצמי, אלא יש לו איזו תדמית שאחרים בנו לו, הוא עזר להם כמובן, אבל מאז שהוא קטן, ועם התדמית הזו הוא מסתובב בעולם. והוא די חושש מאנשים שעלולים לפגוע בתדמית שלו. זאת אומרת, אם לאדם יש תדמית שהוא מאוד חכם, מאוד יפריע לו להיפגש עם אנשים שעלולים להרער את החוכמה שלו. אז הוא יחפש אנשים שהם כל הזמן הוא, וואו, איזה גאון אתה, תבואו. זה עוזר לי לבנות את הערך העצמי שלי. פגשתי פעם אישה שאמרה שהיא הרגישה שהערך העצמי שלה הוא בזה שיהיו לה ילדים. היא הייתה הכרה. והיא אמרה שלקח לה המון שנים ללמוד שהערך העצמי שלה לא נובע מזה שיהיו לה ילדים, אלא ממה שהיא עושה בעולם, שזה כבר איזה כיוון של פתרון. הכוונה, אם הערך העצמי שלו נובע מהאחרים אלינו, סביר להניח שזה לא אנחנו. אבל אנחנו רובנו מאוד מודעים ומכירים את המקום הזה, שאנחנו, למשל, כילדים קטנים, מאוד רצינו למצוא חן. כי אם נמצא חן, נקבל קרמבו, נכון? אמא, אני נחמד, קרמבו. ככה זה עובד. אז אני ממש מתרגל לרצות, בלשון של חז"ל, כמעט להתחנף. חבר'ה, תגידו שאני נחמד, יופי, תודה רבה, היה טוב לבוא לפה, ממש. אני רוצה למצוא חן. ואז יש לי ערך, כי אוהבים אותי, כמו שנאמר שם. אני מרגיש ש... סליחה, כולם מוכנים לאהוב אותי? טוב, יופי, עכשיו אני שווה, עכשיו אני קיים, עכשיו יש לי ערך, שזה מזויף. אני יודע שזה נורא קשה לשמוע את זה, כי אנחנו כל כך שם, שכמעט קשה לנו להבין שייתכן מצב שהערך שלי לא נובע מאחרים. הוא לגמרי נובע מעצמי, ואנחנו עוד מעט ננסה להרחיב בזה, אבל... בהבנה הבסיסית היסודית שלנו כבני אדם ברמת הנפש, אני ממש רוצה למצוא חן. ואז זה הרבה פעמים אצל חלק מהאנשים שמתפתחים, זה עולה קומה ללהיות הכי טוב. שזה גם מה שאחרים, לעומת אחרים, ביחס לאחרים. אני צריך את כולכם כדי להוכיח לכם שאני יותר טוב מכם. עכשיו אני מרגיש מצוין. הערך שלי נובע מזה שאני טוב מאחרים. אני הכי טוב, אני יותר טוב, ואם מישהו טוב ממני, אני מיד מקנה בו, והקנאה הזו היא בעצם קנאה שלילית, בזה שהיא רוצה שהוא לא יהיה טוב ממני, שהוא יפסיד את כל הכסף שלו, שהוא דווקא ייקשל, מגיע לו. למה אני מרגיש ככה? כי אני אמור להיות הכי טוב. וכמובן שמוסדות החינוך ממש תורמים לזה, צריך להיות התלמיד הכי טוב בכיתה, ותמיד להיות יותר טוב מאחרים, ואחרי זה כל אחד שהולך לעבוד, הרבה פעמים יש איזה, בוודאי בצבא, זה הכל שם הולך להיות הכי טוב, ועושים את כל התרגילים האפשריים רק כדי להוכיח שאני יותר טוב מאחרים. ואז מגיע שלב נוסף, שלא רק שאני מוצא חן והכי טוב, אני גם שולט באחרים. שזה כבר, אני צריך את כולכם כדי להראות לכם מה זה. אני אעמיד אתכם במקום. ואני צריך אתכם כדי להוכיח שאני חזק מכם. ואז בדרך כלל, לא תמיד, זה דרך אגב לא חייב להיות בהדרגה, יכול להיות שמישהו תקוע בלמצוא חן כל החיים וזה רק שם, והוא בכלל לא מנסה להיות הכי טוב, הוא התייאש מלהיות הכי טוב, הוא רק רוצה, אני מסכן, אבל תראו איך אני נחמד, יכול להיות גם. יכול להיות שמישהו נהיה יותר חזק והוא רוצה להיות הכי טוב, ויכול להיות שהוא יישאר שם, ויכול להיות שהוא יוצא גם לשלוט באחרים, ואז יגידו, יש לו, הוא מנהיג, הוא חזק. ויש מצב שאנשים כבר הגיעו למצב של ייאוש מלמצוא חן ומלהיות הכי טוב ומלשלוט, ואז הם צריכים את כולם כדי להוכיח לכולכם שאני לא כמוכם. אני צריך אתכם כדי להגיד לכם, אני שם עליכם פס. לא סופר אתכם. אני פריק, אני אלך הפוך ממה שכולכם הולכים, אני אעשה הפוך מכולם, ואני בעצם זקוק לכולם כל הזמן כדי לדעת מה לעשות אחרת. שזה גם תלות בדעתם של אחרים עליי. נכון שאני מיוחד? אני שונה מכולכם. שמתם לב? תגידו שאני שונה, ואז הוא דווקא נהנה, הוא אומר, למה אתה צריך להיות כזה שונה? יש לי ערך, עכשיו אני שונה. כן. וכל זה ביחד מלווה כל אחד מאיתנו קצת פה, קצת שם, והערך שלנו נבחן בעיני עצמנו לפי האחרים. ולתוך זה מצטרפים המון המון פרטים כמו אני אדם מסודר, אני הכי מסודר. נכון שאני מוצא חן בעיניכם שאני מגיע בזמן, אני משתדל, נכון? אתם רואים איזה בן אדם טוב אני, נכון אני נחמד, תאהבו אותי בבקשה. אני צריך למצוא חן, נכון? כי אני ממש מסודר. יש כאלה שמפוך, אני בלגניסט. אני מוצא חן ביניכם בזה שאני בלגן, נכון? אפשר לזרום איתי, זה הולך למלא כיוונים.
זה להצדיק
כאילו זכות קיום. כן, הקיום שלנו מותנה בזה שיש לנו ערך. יש לנו איזה שווי, איזה ערך, אם אני לא שווה כלום, בשביל מה אני חי? עכשיו, מה אני שווה? אז יש שתי אפשרויות, או שהשווי שלי נגזר או נשאב מכם, מהסביבה, מההורים, מאחרים, או שהשווי שלי נגזר מעצמי באמת. שזה עוד לא דיברנו, אבל זה מי שעולה למדרגת הרוח או הנשמה, הוא מתחיל לקבל ערך אחר. אבל מי שנמצא במדרגת הנפש, הרבה פעמים הערך שלו מותנה בזה שהאחרים יעריכו אותו. אדם כזה מאוד רגיש לביקורת, מאוד רגיש לזה שמאשימים אותו, מאוד רגיש לזה שחושבים עליו דברים לא טובים, וזה לא משנה מי באמת. כמובן שככל מי ש... כל מי שיחשוב על הדברים לא טובים הוא יותר מוארך בעיניי, אז הנזק יותר גדול. אז מהיום אני לא מדבר איתו יותר, פעם הערכתי אותו, עכשיו אני כבר לא סובל אותו. אז באמת המדרגה שבה אנחנו חשים שמאשימים אותנו, ואנחנו כל כך צמאים למצוא חן, היא נובעת מזה שאנחנו מסתובבים בעולם עם תדמית שבנינו, ואנחנו מאוד רוצים לטפח אותה ומאוד חוששים שהיא תיפגע. למשל, אם יש למישהו שיושב כאן או למישהי שיושבת כאן תדמית של איך צריך להיראות בן אדם בעל ערך, וזה כולל למשל להיות נשוי ולהקים משפחה, ושיהיו לנו ילדים נורא נחמדים ונחנך אותם, זה חלק מהתדמית. וברגע שהתדמית הזאת מאוימת, אני מרגיש איום קיומי. אבל יכול להיות שמישהו אין לו תדמית כזאת של משפחה וילדים, הוא פשוט לא סובל שלא מעריכים אותו. זה בכלל לא משנה אם הוא חושב שלהתחתן זה שטויות גמורות. דיברתי לפני שעה וחצי עם מישהו שאמר שקרובת משפחה בת 60 כל החיים מסתובבת ואומרת אני לא צריכה להתחתן, לא מעניין אותי להתחתן, זה בכלל לא בא, לא סופרת את זה, יש לי עבודה, אני מטיילת בעולם, אני עושה חיים, לא רוצה, זה אין לה תדמית של רצון להתחתן. להקים משפחה זה לא בערך שלה, זה היא לא מרגישה מוערכת בזה שיש לה משפחה. ועדיין, אם הסביבה תעשה לה ביקורת על זה שאין לה משפחה, זה יפגע בה שלא מעריכים אותה, ואז היא תתרח להסביר שסליחה, אני לא צריכה משפחה, ותפסיקו לבלבל את המוח, ונמאסתם עליי. כאילו, מה את מתרגשת? כי עושים לי ביקורת. היה תלמיד חכם גדול ששלח לרב קוק מכתב, גרת תקנה זה נקרא, שהוא אומר לו, תשמע, פעם הערכתי אותך. למדתי ממך הרבה, אבל עכשיו, אחרי כל מה שאתה מתיר בשמיטה, מצטער, אני לא יכול להעריך אותך כבר. אז הרב קוק עונה לו, זה איגרת תקנה, אומר לו, תשמע, אף פעם לא הפריע לי אם מעריכים אותי, ולא הפריע לי אם הם לא מעריכים אותי. כל מה שעשיתי כל החיים, זה לא נבע ממה שאחרים מכבדים אותי או לא מכבדים אותי. אני עושה את מה שנראה לי נכון וטוב לעשות. אז מי שעושה טוב, עוצמת ההשפעה של האחרים עליו, קטנה לאין ארוך. אבל אף אחד הוא לא כזה מושלם.
אבל זה מתחיל להיות הרבה יותר מורכב, כי כש... בוא נאמר, אתה כאילו אומר, אתה לא יכול להעריך מישהו שהוא מתנהג כמו אותו, אז בוודאי שבן אדם כזה, אם נפרע לו שמעבירים עליו ביקורת, פשוט נפרע לו ביקורת. יש דברים שמפרעים לך, באמת, בוא נאמר, בקיום האמיתי שלך, אתה מרגיש חוסר, והסיבה היא רק רמקול, היא רמקול למשהו פנימי שלך.
אבל אם את מסכימה, אמרנו שזה הקושי השני, את זוכרת?
לא, אבל אני אומרת, כאילו, אתה לא נזרע ממנה, אבל היא גורמת לאיזשהו הד של משהו פנימי שלך שהוא קשה כבר למצוא.
זה הקושי השני.
זה צורח לי בראש, אז כאילו, בואו ותגבירו את זה.
אבל זה בכל זאת שייך להאשמה עצמית ולא האשמה מהסביבה. יכול להיות שהאשמה מהסביבה משדרת משהו שאני מרגיש, אבל זה כבר הקושי השני שנצטרך ללמוד איך להתמודד איתו. אנחנו רוצים להתמודד עם זה שאחרים אומרים לי שאני לא בסדר, וזה ממש מעצבן אותי ומאמלל אותי, ואני לא רוצה לפגוש אנשים בגלל זה, ואני לא הולך הביתה כי ההורים כל הזמן אומרים לי, נו מה יהיה? מה קורה? אתה עכשיו בפגישות? לא, נו, די, אין לי כוח בשבילך, בסדר? זה מה שמפריע לנו עכשיו.
את הצד השני שאנחנו כן לומדים לקבל פידבק מהסביבה, ולרוב אנחנו מתייחסים אל המסורת לפידבק הזה. אם הסביבה אומרת לי משהו, משדרת, ויכול להיות שבקטע הזה הסביבה היא לא בסדר, אבל עדיין אני, ואני הכי סבבה, אני יודע, אני עושה כל מה שצריך בכל, ועדיין החיישנים כל הזמן קולטים את זה, אני כל הזמן צריך לייצר את זה, זה לא רק בגלל שאני ניזון מזה, אבל זה משהו שהוא כל הזמן קיים, אונגוין כזה.
נכון.
עכשיו, לבוא
ולחסום את זה? לא אמרתי לחסום, אני תיארתי עובדות. לא אמרתי עכשיו לחסום, לא לחסום. כרגע מה שאמרנו, זה ניסינו להבין מה השורש של זה שאנחנו מאוד תלויים בדעתם של אחרים. בסדר? אז השורש הפנימי של זה, זה הצורך שלי להיות בעל ערך. וזה צורך נפלא, כי אלוקים ברא כל אחד מאיתנו עם ערך עצום, כמו שאומרת המשנה בסנהדרין, מוכר כבר, חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. אין אף אחד או אף אחת שיושב כאן, יושבת כאן, שאלוקים לא היה בורא את כל היקום רק בשבילה. רק בשבילה. זאת אומרת, הערך העצמי של כל אחד ואחת הוא ענק. ולכן, כשזה מופיע בצורה, נאמר, שאני לא מוצא את הערך העצמי ואת הקול הפנימי, אלא הערך שלי נשען עליכם, אז היא תלות קיומית. ולכן זה כל כך כואב לנו אם חושבים עלינו דברים לא טובים. זה כל כך טוב לנו כשחושבים עלינו דברים טובים. וואי, איזה אנשים נחמדים אתם. וואו, ברוך השם, היה כדאי לבוא לשיעור היום. כי זה מטפח את התדמית שלנו, שאנחנו מוצאים חן, ואנחנו בסדר, ואנחנו... אומר המהר"ל במסכת סנהדרין, יש... ביטוי של שלושה אנשים חייהם אינם חיים. אחד מהם זה מי שמצפה לשולחן חברו. יש עוד, יש כמה ביטויים, בסוף זה יוצא איזה שבעה דברים, אבל מי שגר בעלייה, מי שאשתו בושלת בו, יש כמה דברים. מה זה מצפה לשולחן חברו? בהבנה הפשוטה זה אחד שהוא עני ומסכן וזקוק לחסדי אחרים. הוא תלוי באחרים. המערה לוקח את זה למקום יותר עמוק. הוא אומר, כאשר מציאותו וחיותו של המקבל תלוי באדם אחר, כשהמציאות שלי והחיות שלי תלויה בכם, העולם חשך בעדו. כאילו אין לו מציאות ואינו נמצא בפועל כלל. אני תלוי בכם, אז באמת, אין לי מציאות. כל המציאות שלי תלויה רק בכם. מי אני באמת? בחושך, לא יודע מי אני. אני לא יודע מה אני שווה, לא יודע למה נולדתי, לא יודע מה... אני פשוט צריך שאתם תגידו לי, היו שנים במצפה רמון כשראיינתי תלמידים שרצו להתקבל לישיבה התיכונית, והייתי שואל שאלות כמו, מה טוב בך? מי אתה? שאלות מכשילות, כן. אז התשובות היו, המורים שלי חושבים עליי שאני, ההורים שלי חושבים עליי שאני, אמרתי בדרך כלל, טוב, ומה אתה חושב על עצמך? לא רוצה להתגאות. אז בכל זאת, לא יודע, המורה לספורט אומר שאני רץ מהר, ומה אתה חושב על עצמך? זה היה נורא קשה להוביל בחור בכיתה ת' עוד מעט, תגיד, מי אתה? מה אתה חושב על עצמך? הוא תמיד נעזר בדעתם של אחרים כדי לקבל גיבוי למי הוא. אומר המהר"ל, בסדר, אם אנחנו ככה בתור ילדים זה הגיוני. אחרי גיל 13 זה מתחיל להיות כבר לא הגיוני. זאת אומרת, אם מישהו יתחנך, וכבר הזכרנו פעם שלהתחנך זה להיות, אז אם מישהו מתחנך, הוא מוצא את עצמו. הוא נמצא. ואז כל הקשר שלו עם אחרים זה אך ורק כדי לראות אם אני יכול לעשות להם טוב או להיות איתם בקשר, זהו. הם לא נותנים לי ערך. אני בקשר איתם, ממש. אני מרגיש חשיבות בחברות. זה מעולה. אחרי גיל 20 זה אפילו החשיבות של הקשר, זה כי אני יכול לעשות טוב לאחרים. מאוד חשוב לי מה אחרים גם יחשבו ויגידו וזה, זה יכוון אותי איך להטיב להם. לא כי הערך שלי נובע מהם. זה עולם אחר לגמרי. בסדר? זה עולם שבו אני נמצא בעמדה נפשית שאני יודע מה הערך שלי, אני חי את הערך שלי ולא תלוי בתזונה מאחרים, מצפה לשולחן חברו. תאכיל אותי. אני לא צריך שתאכיל אותי בערך שלי. אני חי את הערך שלי. אומרת הגמרא במסכת ברכות, והתוספות מסביר במסכת קידושין, שאחד הדברים שעוזרים לנו להתמודד עם התדמית שבנינו, ואנחנו רוצים לחזור לעצמנו כביכול, בתוך התדמית הזאת מסתתר מישהו, אני רוצה לפגוש אותו, אני רוצה לטפח אותו. אז יש הרבה דברים שצריך לעשות, אבל אחד הדברים הכי מיידיים, זה מה שהגמרא אומרת, למד לשונך לומר איני יודע. להיות אמיץ, ולנסות מדי פעם להגיד, לא יודע. אתה לא יודע? מה, אתה אפס? לא, אני באמת לא יודע. תנסו, אף אחד לא יגיד שאתם מפסים. זאת אומרת, לא לדעת זה בסדר. כל כך הכניסו לנו לראש שלא לדעת אתה, אוי ואבוי, ונכשלת. אתה לא בסדר, אני לא מסמפת אותך. לא נכון. תהיו אמיצים ומדי פעם תגידו, לא יודע. הייתם, היה שם. לא הייתי. מה, לא היית? כולם היו. לא הייתי. טוב, העולם לא התמוטט ונשארתי בן אדם חי, קיים, עומד על רגליי, ואפילו נשארו חברים שלי, בכל זאת. נכון. למד לשונך, להתאמן על זה. לקחת כמה הזדמנויות כל יום ולהעיז לא להיות מוצלחים. להעיז לא לדעת, להעיז לא להיות מסודרים, להעיז לאחר, להעיז לא יודע מה. להעיז קצת לגעת בתדמית שלנו, ותראו שלא קורה אסון מזה. לא דברים קריטיים, כי זה נורא מפחיד. דברים קטנים. איך הגמרא אומרת? שואלים אותך, נו, עברת על השס? אני? מה זה שס? הגמרא אתה מתכוון, איפה אני, איפה... למרות שאתה יודע את כל השס בעל פה. לתלמיד חכם מותר לשנות במסכת. להגיד, לא, לא, לא יודע כלום. מה יקרה? מה שיקרה זה שהיחס של האחרים אליי לא יעניין אותי כל כך. זה מה שיקרה. זאת אומרת, יחשבו, לא יחשבו. אני יודע שאני יודע את כל השס. לא, אני לא יודע, זה סתם. אני יודע מה שאני יודע, וזה לא משנה מה אתם חושבים אם אני יודע או לא יודע. זה דורש איזה אומץ, וזה שיעורי בית. זאת אומרת, זה שיעורי בית שבאים להגיד לנו, בסדר, בואו נתחיל להתאמן קצת לגרד את התדמית הזאת מהעוצמה שלה, מה שיחייב אותי לחפש מי אני, באמת. כי אם התדמית, כי כבר פחות חשוב מה חושבים עליי, אז יש לי יותר כוח להגיד אז מה אני חושב על עצמי. לא מה הם, מה אני חושב על עצמי, מי אני. מה, זוכרים, מה זה אני? מי שהיה בשירי? כמו אומר הכתב הקבלה, כמו ידי, רגלי, האן שלי. היעד שלי, הייעוד שלי בחיים. למה נולדתי? איזה טוב באתי לעשות. בכל המעגלים, לאשתי, לילדים, לחברים, לשכנים, לדודים, לדודות, לעם ישראל, לעולם, לג'וקים, לא יודע. איזה טוב באתי לעשות בעולם עם הכוחות והכישרונות שלי. זה אני. וזה בכלל לא תלוי מה אתם חושבים. אני מאוד מתחשב בדעתכם, וחז"ל מדברים בצורה מאוד רצינית, איזוהי דרך ישרה שיעבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם, אומר רבי יהודה הנשיא. ואנחנו יודעים שאדם צריך להיזהר כשהוא נכנס לשקול את שקליו בבית המקדש, שלא יבוא עם קיפולים פה, שלא יחשדו בו. אני לא רוצה להכשיל אנשים שיחשבו עליי דברים רעים, אבל דעתם לא תקבע את הערך שלי. בסדר? אומרים חכמים בהרבה מקומות שאתה תעשה את הטוב. באופן טבעי אנשים יחשבו עליך דברים טובים. אל תחפש את זה. זאת אומרת, אתה תהיה בסדר. באופן טבעי תהיה תפארת מן האדם, אומר המהר"ל. אם אתה תעשה את הטוב, אז באופן טבעי תגרום לאנשים להיות אנשים יותר טובים. בזה שהם יחשבו מחשבות טובות גם עליך. השיקול צריך להיות נקי מתדמית. אז כשאנחנו נמצאים במין מציאות כזו של חברה ששופטת אותנו כל הזמן על פי ההישגים שלנו, זה אסון. כי מאז שאנחנו קטנים אומרים לנו שאנחנו צריכים להגיע להישגים, ולהשיג זה תאונות דרכים. להשיג זה תמיד תאונת דרכים. לא תמיד, זה סכנה של תאונת דרכים. כולם רוצים להשיג את כולם כל הזמן. בכל דבר, זה עושה תאונות, זה סכנת חיים. אבל ככה הלפו אותנו להשיג הישגים. וככה דורשים מאיתנו, אם אני עובד, אני מורה, או אני עורך דין, או אני רואה חשבון, אני תמיד צריך להשיג, להוכיח שאני טוב מי אחרים. אני הרואה חשבון הכי מוערך במחוז דן. זה נורא קשה להיות מי שאני, כי אני כל הזמן צריך להשיג אחרים. ודרך אגב, יכול להיות שאני בכלל לא בכיוון, העיקר שאני משיג אותם. ואולי העצמי שלי הוא בכלל להיות צייר שיושב ומצייר ציורים, ועושה המון טוב בעולם בזה שהציורים שלי מסמכים אנשים. אבל אני רוצה להשיג אנשים בתור עורך דין. תודה רבה. או רופא. זה נורא והיום, למה חז"ל אומרים שהטוב שברופאים לגיהנום? אני מקווה שאין פה הרבה רופאים, אבל זה מפורסם, נכון? אז יש לזה כל מיני הסברים, אחד ההסברים זה מישהו חושב שהרופא הכי טוב, עד שילך לגיהנום, כי הוא מסוכן, כי הוא מחזיק מעצמו. אבל הרופא הראשון בעולם, מי הוא היה? הנחש בגן עדן. אתם יודעים, יש כזה ציור של מוגזעים, כזה נחש? אז זה בדרך כלל נחש הנחושת, אבל האמת היא שהיה נחש לפני נחש הנחושת. אומר הרוגוצ'ובר, מה היה החטא של אדם וחווה? ויכול להיות ששני אנשים כאלה צדיקים, חטאו בדבר כל כך טיפשי לעשות הפוך ממה שהשם אומר. הוא אומר, אני לא יכול להאמין. איך הוא אומר בצופנת פענח. ואז הוא אומר, מה הנחש אומר לחווה? אף כי אמר השם מכל עץ השם, לא תאכלו ממנו. וחווה אומרת, לא, 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 אנחנו יכולים לאכול. ויוכל עכשיו בתוך הגן לא. מה הדו שיח הזה הוא שואל? אומר הנציב מוולוז'ין, אדם וחווה החליטו לצום. הקדוש ברוך הוא אמר להם, תאכלו מכל העץ. הוא אומר, אנחנו לאכול, זה קטן עלינו, זה לא רציני, אנחנו נצום. המדרש אומר שהמלאכים הסתכלו על האדם ואמרו, זה אלוקים זה. עד שהוא אכל, הוא אומר, זה בן אדם. אבל זה לא רק כי הם לא רצו להתגאות, הם היו צדיקים. הם פשוט רצו להזדקח מהאכיל, לא לאכול תזונה וזה, מה? לא צריך לאכול. זה דרגה מאוד עליונה. אולי אם לא נוכל, נהיה ממש מזוכחים ונחיה 500 שנה, 1,000 שנה, 2,000 שנה. לא צריך לאכול. והקדוש ברוך הוא אמר להם מכל עץ הגן, אכול תאכל. זה היה מצוות העשה היחידה שלהם. זה שורש כל מצוות עשה אומרים חזל. לאכול. אתם צריכים לאכול. וזה שהם כאילו החמירו על עצמם לא לאכול, זה פשיעה. והם קיבלו היפוגליקמיה. קוראים לזה בלשון חזל בולמוס. מי שלא אוכל הרבה זמן, הוא רואה חושך בעיניים והוא מתחיל להיות, ועוד מעט ימות. הוא חייב לאכול עכשיו קצת סוכר, שתי כפיות עם מים, נכון? אז הנחש היה רופא רציני. והוא ראה שהם מדרדרים להיפוגליקמיה, והוא לא אמר כלום, הוא חיכה שהם יהיו, ואז הוא אומר, אני מבין שאסור לכם לאכול. לא, לא, מותר לנו, אנחנו החלטנו לא לאכול. מה, אתם משוגעים? אתם בבולמוס, מהר תאכלו מהעץ הזה, הוא פוקח את העיניים, נחמד להשכיל. כתוב שמי שבבולמוס הוא לא רואה, שחור בעיניים. הוא אוכל, הוא מתחיל לראות. הנחש שלנו, תאכלו, תראו, אתם תראו. נכון, אכלו, ראו. אומר הרוגוצ'ובר, אדם וחווה היו אנוסים. הם היו מסכנים, היו חייבים לאכול. העץ הראשון שהזדמן, מותר לאכול. מותר לאכול ביום כיפור גם למי שיש לו בולמוס. מותר לו לאכול חזיר ביום כיפור וחמץ בפסח. כי הוא אחוז בולמוס, זה סכנת חיים. אז הנחש אומר, אתם סכנת חיים, תאכלו מהר. הוא ריפא אותם, כן? הסביר להם, אכלו, אז מה החטא שלהם? תחילתו בפשיעה וסופו באונס. למה הכנסתם את עצמכם למצב הזה? אז לפעמים אנשים רופאים הם כמו הנחש, מה הכוונה? הם צריכים חולים, הוא חיכה שהם יהיו חולים כדי לטפל בהם. הטוב שברופאים, הוא יכול להיות רופא ממש מצוין, אבל השאלה אם הוא רוצה שיהיו חולים או לא רוצה שיהיו חולים. אם לא יהיו חולים, לא תהיה לו עבודה. אז הוא רוצה שיהיו חולים, אז זה הולך לגיהנום. התפקיד האמיתי של הרופא זה שלא יהיו חולים. לא שהם יאכלו והוא יבריא אותם, אלא שהם בכלל לא יהיו חולים. והוא צריך להיות מאוד שמח מזה, והוא צריך להגיד על וי שהתפקיד שלי יהיה מיותר. עכשיו הוא לא הטוב שברופאים. עכשיו בסדר. אז לפעמים מישהו מחליט להיות רופא, והוא כל הזמן נלחם והישגים, ובעצם הוא אמור להיות מוזיקאי. בכלל לא אמור להיות רופא. אבל הוא לא מכיר בערך העצמי שלו. והוא ממשיך להיות רופא. ולפעמים זה הפוך, הייתי בטקס חלוקת תעודות לאחיות בשערי צדק לאחרונה, כי אחותי בגיל 50 החליטה לעשות הסבה מקצועית ולהיות אחות. אז מאוד התרגשנו והלכנו ללוות אותה שם, ומי שדיברה שם הייתה עורכת דין שעשתה הסבה מקצועית להיות אחות. איזה יופי, ברוך השם. הגיע הזמן שהיא תבין, לא, אני מאוד מעריך את זה, הרגיש שלהיות אחות זה מתאים לה הרבה יותר מלהיות עורכת דין. אבל כשהיא עורכת דין היא צריכה כל הזמן להוכיח שהיא עורכת דין טובה ומשיגה. כשאנחנו חיים בחברה שדוחפת להישגים, קשה לנו מאוד להיות אנחנו. כי זה בכלל לא מעניין אף אחד מי אתה. רק תשיג את האחרים. ואומר רבנו בחיי שהאדם כל הזמן צריך להתמודד עם מציאות כזאת של תוכיח שאתה טוב, שאתה בסדר, שאתה... אל תוכיח כלום לאף אחד, פשוט תהיה טוב, בסדר? אבל היצר אומר לנו, תוכיח שאתה טוב. אם לא פרסמת, לא עשית. יחצנות. לא יודע, זה, החברה שלנו כל כך עמוסה בזה, שכל מה שאמרתי עד עכשיו אפשר למחוק. כי זה לא אין וזה לא רלוונטי, כי אנחנו צריכים כל הזמן להוכיח את עצמנו ולהשיג ו... ותדמית ולבנות ויועצי תדמית ו... ואז באופן טבעי מאוד קשה לנו שעושים עלינו ביקורת ומאוד קשה לנו שלא מרוצים מאיתנו ואנחנו כל הזמן רוצים למצוא חן או להיות הכי חזקים או הכי טובים או לשלוט או בסדר לפעמים אחד שהגיע למצב שהוא צריך חן כדי לשלוט בהם אז הוא אפילו עושה את זה על חשבון מציאת חן הוא אומר בסדר לא אכפת לי מה תחשבו עליי העיקר שתעשו כל מה שאני אומר כן? אז הוא כבר שם פס על אחרים במובן של מציאת חן אבל הוא זקוק שהם יקבלו את שלטונו והוא צריך תמיד לשלוט במצב אני שולט במצב כל זה תדמית אז כל היועצי תדמית הם כל הזמן עוזרים לבנות תדמית אבל הם הורסים בעצם את האדם אז אתה צריך להיות אתה להגיע לעצמך ו... לגלות את האני שהלך לאיבוד בפרשת השבוע, כן? היקה, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, כן? אומר הרב קוק, ואני בתוך הגולה, האני הפנימי העצמי, אינו מתגלה בתוכיותו, אלא רק לפי הערך שלו, של הקדושה והטהרה שלו. חטא אדם הראשון שנתנקר לעצמיותו, פנה לדעתו של הנחש, ואיבד את עצמו, ולא ידע להשיב תשובה ברורה על שאלת היקה, מפני שהעניות האמיתית נאבדה ממנו. אז כשאנחנו כל הזמן תלויים בדעת אחרים, העני שלנו הולך לאיבוד. אנחנו גאוותנים. כן? אז זה לא יפה להגיד את זה, אבל כולנו קצת גאוותנים. לכל אדם יש עני מיוחד, הוא קם בבוקר ואומר מודה אני יש אני שים לב אומר הרב קוק בעולת ראייה יש אני נמצא עומד מול השם בכלל לא משנה מה חושבים עליך אתה עכשיו במיטה אף אחד לא רואה אותך אני יש אני לכל אדם יש תפקיד מיוחד אומר הרב כל אדם צריך לדעת שקרוי הוא לעבוד על פי אופן ההכרה וההרגשה המיוחדים שלו על פי שורש נשמתו ובעולם זה הכולל עולמים אין ספורות ימצא את אוצר חייו חייו אדם לומר בשבילי נברא העולם גדולה ענוותנית זו מאשרת היא את האדם עושה אותו מאושר כל נשמה ונשמה כל אחת יש לה עניין אחר לתיקון העולם כל אחד הוא מיוחד יש לו אני, יש לו טוב שרק הוא יכול לעשות. וזה יבוא לידי ביטוי בהתנהגות שלו, בכישרונות שלו, במקצועות שמתאימים לו. כל אחד מאיתנו, יש לו בטח איזה 10-15 מקצועות שדרכם הוא יכול לעשות טוב בעולם. אז באנו לעולם כדי לעשות טוב. היכולת שלנו לגלות את האן שלנו, את התפקיד שלנו, זה דבר שאם אנחנו מבטרים עליו, אז לחזל יש ביטוי מאוד חריף על זה. הם אומרים, נוח לו שלא נברא. כאילו חבל שנולדת. למה חבל שנולדתי? מה רע? כי אתה לא עושה את מה שאתה אמור לעשות. אתה לא מי שאתה. מסתובב פה בעולם יצור שלא ממלא את הייעוד שלו. חבל שנולדת. תחליף את עצמך, או יותר נכון, תמצא את עצמך. את צריך להתאמן על זה. צריך להתאמן להעיז מדי פעם לא למצוא חן לאחד שרוצה למצוא חן לא להיות הכי טוב לאחד שרוצה להיות הכי טוב, ולהגיד את זה, להגיד את זה לאחרים. כי ברגע שאני אומר את זה לאחרים, אז העוצמה שלהם נחלשת מבחינתי. זאת אומרת, להגיד למישהו, אני לא עורך דין הכי טוב בעולם, לא, אני ככה מהחלשים דווקא. מה? הייתי בטוח שאתה עם ה-30 עובדים שלך, אתה בטח, לא, יש לי עוד הרבה מה ללמוד. עכשיו הוא יעריך אותי עוד יותר, אה? אל תגיד את זה. קיצור, לדעת, אחד שרוצה מאוד לשלוט, לא לשלוט במצב. להגיד, אני לא שולט. אחד שהוא פריק, שהוא דווקא יעשה משהו כמו כולם. אל תהיה חריג, אל תהיה שונה. להעיז, להגיד, לא, אני כמו כולם. מה, היינו בטוחים שאתה, המוזיקה שאתה כותב היא לא כמו כולם. לא, לא, אני בדיוק כמו מוצרט, לא שונה. קיצור, להיות, להשתדל להיות בעמדה נפשית שאנחנו לא מפחדים מדעתם של אחרים. עכשיו, אני יודע, זה קל להגיד את זה, אבל כשפעם הבאה ההורים יבואו ויגידו לנו, נו, עוד אני ארגיש את הצביטה הזאת, ואני אגיד, מה אני אגיד? ההורים. אני לא משתדל מספיק באמת. אה? זה מה שתמיד אמרנו. אתם צדקתם. מה? לא קרה אסון, העולם ממשיך, השם הזורחת, הכל פועל. נכון. יופי. לא. בסדר, זה להתאמן על זה. אז ההתמודדות עם הקושי הזה של האשמה הסביבתית, ההתמודדות מתחילה בזה שאני עובד באמת למצוא את העצמיות שלי. עכשיו, זה מאוד גדול ביחס לקושי הזה, אבל בסדר, החיים שלנו הם כאלה שככל שאנחנו עובדים לתקן את עצמנו, ככה כל מיני קשיים כאלה נמסים. ולא לזלזל בערך העצמי שלנו. אלוקים רצה שנהיה, זה ערך עצמי ענק. זה השורש שגורם לי לחפש ערך מאחרים, לכן יש איזו עוצמה כל כך גדולה. רק שיש פה טעות בכיוון, במקום לחפש ערך אצל אחרים, תשאל את עצמך, מה הכוחות שלי, מה הכישרונות שלי, מה היכולות שלי, ואיזה טוב אני יכול לעשות דרך זה. זה מה שצריך באמת לעניין אותי. ואם הם יחשבו עליי, טוב, שיחשבו. כן, אבל אם הם יחשבו עליי שאני לא טוב או לא בסדר, אז הם לא יבואו ואני לא אוכל לעזור להם. או-או, זה שיקול, תבדוק איך ליצור מצב שלמרות שלא מה שהם חושבים מכתיב לך, עדיין תהיה חברות כדי שתוכל לעשות להם טוב. שאלות.
אם אני לא תחזק תדמית, אז גם לא תהיה לי עבודה.
אז גם?
לא תהיה לי עבודה, אבל גם לא יהיה לי עבודה. יש פה, רק פה יש מספיק אנשים שאם אני לא שונה בשום דבר מהם, אז מי אני? ואם אני לא אבוא לדייט הראשון שבמקרה זה כן היה, ואני לא אבין בתדמית מסוימת שמחזק אותה, אז למה שהיא תעצור עליי ולא משחרר דייט הבא? כאילו, אני חושב שבכל סבבה, אבל זה לא נחשף, מה לעשות?
כי לא רוצים לפגוש תדמית, רוצים לפגוש בן אדם.
צריך להיות אמיצים, אין מה לעשות. אני יודע שזה קשה. אבל לבוא עם הערך העצמי שלך בפשטות, מי שאתה, ומי שאתה זה רק טוב. כל מה שבאת לעשות בעולם זה טוב, זה הנשמה שלך. תבוא לדייט הבא או לדייט הנוכחי, אני לא יודע, עם הרצון שלך באמת רק לעשות טוב עם כל מי שאתה. ובוא תראה מה יקרה. מה תפסיד? תנסה. אני מניח שיש פה הרבה שניסו לבוא עם תדמית. עכשיו צריך לדעת שכשאנחנו במדרגת הנפש ואנחנו באים עם תדמית, אנחנו נחפש בן או בת זוג שיתפחו את התדמית שלנו. הם רק ימשיכו להזיק לנו כל החיים. ויום אחד זה יתפוצץ. ואז נצטרך לבנות מחדש הכל. כי אם אני מתחתן עם מישהי שהיא רק תגיד לי כל יום, וואי, איזה חכם, איזה צדיק, איזה זה, וואה. או, בגלל זה התחתנתי איתה כמובן. ואז אם יום אחד תגיד, אתה יודע, הייתי בטוחה שאתה ממש צדיק, אתה יודע מה? מה זה הלשון הרע הזאת שאתה מדבר? סליחה, את תגידי לי מוסר ומה איתך? עכשיו נריב וזה. ואז יש שתי אפשרויות, או ששנינו נוותר על התדמית ונתחיל להיות עצמנו, או שנתחיל להתפוצץ אחד על השני. חלק גדול מהגירושים זה בגלל שמישהו פוצץ למישהו את התדמית שלו. אז אני לא רוצה לחיות איתה. היא לא רוצה לחיות איתו. הוא אמר לה שהיא הכי יפה בעולם לפני החתונה. הוא צריך להגיד לה את זה כל יום 8 פעמים כדי לחזק את התדמית. או, לא משנה. לא. בוא נהיה אמיצים וקצת. אני אומר, לא בבת אחת, לשבור את כל התדמית בבת אחת, זה לאבד את כל הערך עצמי. אני מאבד את הקיום שלי, אי אפשר לעשות את זה בבת אחת. אתה לא יכול להגיד, אין לי תדמית. זה גם שקר. אבל בוא תנסה, בזהירות, קצת להחליש את התדמית. ואז, כמשקל נגד, לחזק את הערך העצמי האמיתי.
מה אתה מתכוון כאילו לכנות? זאת אומרת, אם אתה אומר לא לפצץ את התדמית, זאת אומרת, כנות, אני רוצה
שתסביר לי שוב, יש לזה הרבה ביטויים. אחד הביטויים זה כנות ואמינות ויושר. אנחנו נותנים אמון במי שהוא לא חנפן, אומרים חז"ל, ולא שקרן, ולא, לא עם תדמית. התדמית זה סוג של שקר. עכשיו, כולנו משחקים ומשתפים פעולה עם השקר הזה. אבל מה שאנחנו צריכים בשלב הזה, זה לא להגיד לעצמי, טוב, אני צריך להיות כנה. אני יכול להגיד את זה, זה לא ש... אבל אני צריך להיות פשוט אמיץ ולהגיד משהו שפוגע קצת בתדמית שלי. זה מה שצריך להתאמן, שלי, בתדמית שלי, להגיד לך. את יודעת מה, יש לי עוד הרבה מה ללמוד, ואני לא יודע כמעט כלום. אז בשביל מה אני בא לשיעורים האלה? האמת שטעית באמת, שבאת. בסדר? לפגוע בתדמית שלי קצת, ולהתאמן על זה קצת. מה? לא לפגוע בתדמית של אחרים. לא, זה לא התפקיד שלך, זה נלמד אחרי זה בהמשך, איך עושים ביקורת. לא.
דיברת על כאילו איך אתה יכול לפוצץ כאילו.
לא, לא. מה שמפוצץ בין זוגות זה שהם פוגעים אחד לשני בתדמית, וזה לא טוב. בסדר? אני צריך לפגוע בתדמית של עצמי, לא לפגוע בתדמית של אשתי.
זה בעצם להראות זוג של חושה, לא, להראות ערך עצמי יותר נורא כאילו מה שאני רואה על עצמי.
יכול להיות גם. כי הרבה פעמים הערך העצמי שאני רואה על עצמי הוא לא באמת הערך העצמי שלי, זה הערך שאחרים שופטים. זאת אומרת, לי נדמה שהערך העצמי שלי הוא שאני כזה אדם מסודר טוב, זה מה שאחרים, זה התדמית שלי. יכול להיות שבתוך תוכי אני לא כזה באמת. אז בוא נגיד שאני לא כזה מסודר. עכשיו, יכול להיות שאני באמת מסודר, זה בכלל לא משנה עכשיו. מה שמשנה זה שיש לי את האומץ להגיד לאחרים, לתת ביטוי לזה שהתדמית שלי לא כזאת היא מוצלחת. או נגיד הערך שלי, שאתה מעריך אותי, הוא לא כזה. אני לא הנווט הכי טוב בעולם. אשתי היקרה, את יכולה להגיד לי איפה צריך לפנות ימינה? נכון שאני יודע, אבל בסדר, לא קרה כלום. אז היא תעריך אותי קצת פחות בתור נווט. אבל אולי זה יעזור לי לגלות הערך העצמי שלי, איך אני עושה טוב לאשתי, וזה שאני נותן לה לנווט. וואי, איך היא מאושרת. בשביל זה באתי לעולם, כדי לשמח אותה.
כל פעם אולי קצת לרדת מאיזשהו זה, אבל יכול להיות שבאמת בעצמי שלי יש בי נקודות טובות שכדאי שאני אביא אותם לידי ביטוי. אני, אם אני לא טועה, זה, ואני לפחות לא מבין.
ניקח דוגמה. יש להניח שכל אחד ואחת מכן, כשהיא מגיעה למפגש עם בן הזוג העתידי, יש להניח שהוא עשה איזה מחקר קטן עליה לפני זה, וגם היא עשתה מחקר קטן עליו. היום זה נורא מקובל, דרך כלל פעם זה לא היה ככה, לפחות לא. בא אליי הרב טאו, אמר לי, תשמע, אני מכיר משפחה, יש לה בת ממש, נראית לי מתאימה לך. טוב, פגשתי והתחתן. לא עשינו שום מחקר, בסדר? היום זה נורא במודה לעשות מחקרים וזה. כשאתה בא לפגישה, אתה כבר נמצא באיזה עמדה שאתה יודע שהיא שאלה עליך דברים, ויכול להיות שאפילו תגיד, שמעתי שאתה... ואז יבוא כאן כל מיני דברים שהם התדמית שלך. ואז אתה יכול להיות אמיץ ולהגיד, אל תאמיני לכל מה שאמרו עליי, אני לא כזה טוב. לא, בשביל מה פגשתי אותו? אפשרות אחת, אפשרות שנייה, יש פה בן אדם שיש אמיתיות אצלו, בוא נראה מי הוא. הרי בסוף היא תכיר אותך בעיניו. רובנו מכירים מה התדמית של האדם, אנחנו לא תמיד יודעים מי הוא, אבל אנחנו מזהים מה התדמית שלו. כל חבר שלך אתה יודע מה התדמית שלו. וחבר טוב אמיתי שלך מעיז להיות איתך ולרדת מהתדמית שלו. עד גבול מסוים, כי גם הוא משמר את העצמיות שלו גם מולך. אנחנו צריכים להיות אמיתיים, אמיתיים מספיק כדי להיות מסוגלים להגיד בנקודה קטנה, פה ושם, שאנחנו לא כאלה מוצאים חן ומוצלחים ושולטים וחריגים ויחד עם זה, אני לא יודע איך זה הולך היום בדייטים, אבל אם תבוא מישהו ותגיד לי, תן לי רשימה של הנקודות הטובות שלך. מה תגיד? את מה שההורים חושבים עליך? את מה ש... מה זה נקודות טובות? מה הכוונה? תשאל, תשאל אותה, מה את מתכוונת? הציונים שלי בתעודה? מה את מתכוונת? המידות שלי? האם אני פחדן או לא? נחשים מרחק של מטר ממני צפה בעיקר מפחידים אותי. נחש שחור מצוי פחות. מה זה נקוד? מה זה שאתה רוצה להגיד לי את הנקודות הטובות שלך? אתה לא אמור לתת רשימת נקודות טובות. אתם פשוט אמורים להיות חברים. זה הכל. ואז בתוך זה אני אומר, ואני עכשיו לא מדבר על הדייט עצמו, למרות שנגררנו לזה, אני אומר, בואו תתאמנו לפני הדייט על ההורים שלכם ועל החברים שלכם.
אבל יש בן אדם שמודע לעצמו, יוכל לומר...
עד גבול מסוים, אנחנו מודעים וזה בסדר.
יוכל לספר על עצמו ולהגיד מה הדברים הטובים שבו...
אז אני מסכים. אני מסכים, אני מסודר, אני אדם ממש מסודר, אני עושה עבודה עד הסוף בדרך כלל. בכנות, אני כזה. אני מסודר מאוד, עושה דברים עד הסוף בדרך כלל. אני משתדל תמיד לא לפגוע באנשים, יש לי הרי תדמית מאוד ברורה מי אני, זה תדמית. עכשיו, יכול להיות, אני לא אומר שלא, יכול להיות מאוד שחלק ניכר מהעצמיות שלי גם יבוא לידי ביטוי בתדמית, זה בסדר, אבל לא מה שאתה תחשוב עליי יגרום לי להיות מי שאני. אם אני באמת מסודר, תהיה מסודר, מה זה קשור מה אתה חושב עליי? דרך זה שאני מסודר, אני אולי אצליח לעשות לך טוב, זה, בשביל זה אני צריך סדר. זה מה שחשוב לי. לא שאתה תחשוב עליי שאני מסודר. עכשיו, נכון, אתם צודקים, כשאיש ואישה מכירים זה את זה, אז קשה מאוד להסתיר דברים, ולאט לאט מתברר את האמת, ואז תדמית עלולה להתפוצץ. ואז מתחילים כעסים. ואז אם האדם לא עובד על מציאת העצמי שלו באמת, אז הוא מנסה כל הזמן להכריח את אשתו להכיר בתדמית, את לא זוכרת, לפני החתונה איך היית, עכשיו איך את מתנהגת. מה קרה? ועכשיו היא מכירה אותו קצת יותר, והיא אומרת, סליחה, הייתי בטוחה שאתה הכי צדיק בישיבה וזה, אני לא יודעת מה. וסליחה, אתה לא.
נגיד סתם לצורך העניין מה שאמרת, שלהגיד לא, אני לא כזה טוב בזה, כדי לבדוק האם הצד השני מספיק מכיר אותנו כשהם עדיין באמת את הכוחות לזה, כי עדיין לא באמת מכירים ואוהבים ויכולים להכיל. אז אני שואלת אם גם לנסות להנמיך את התדמית שלנו וכאילו מצד עבודת הענווה והגילוי הפנימי וכולי וכולי, גם זה סוג של משהו שפוגע בנו מהכיוון השני.
טוב, אנחנו בעזרת השם במפגש הבא נדבר קצת על האשמה עצמית, ואז נלמד שלאדם אסור לדבר על עצמו דברים רעים. בכלל. לא עם עצמו ולא עם אחרים. בסדר? לא לדבר דברים על עצמנו. אבל מותר לנו לא להיות הכי מוצלחים והכי טובים והכי נחמדים והכי חכמים ואני לא יודע מה. אבל להגיד דברים רעים על עצמנו, זה לא נכון. ערב טוב. Yeah, yeah, yeah.